השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ב באתר סיני, לימוד ולילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו מזמינים את מי שרוצה להקדיש דפים ליצור קשר דרך האתר. אנחנו מתחילים 7 שורות לפני סוף פ"א עמוד ב. הנושא שלנו הוא אדם הלווה כסף וקיבל מהלווה משכון. מה האחריות של המלווה כלפי אותו משכון? כלומר, אם המשכון עבד או אפילו נאנס, האם הוא חייב או לא? הגמרא מביאה שתי סוגיות שהיחס בין שתי הסוגיות הוא לא ברור כל כך. אנחנו נפרש לפי רש"י, שהוא לא כל כך מתייחס ליחס הזה. תוספותים כן מתייחסים לזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה
במסגרת הזמן שיש לנו. אז ניגש לנושא. מה האחריות של המלווה על המשכון של הלווה? ניתן הקדמה קצרה. קודם כל, בשביל להגיד שהמלווה הוא אחראי על המשכון, אפשר ללכת בכמה כיוונים. אפשר לומר, קודם כל, הוא שומר שכר. למה שהוא יהיה שומר שכר? נראה שתי סברות. סברה ראשונה, כמו סברה שראינו לגבי אומן, ברגע שהוא מחזיק משכון שמאפשר לו לגבות את החוב, אז הוא מחזיק את זה לטובתו בשביל לאפשר לו לגבות את החוב, וזה הופך אותו להיות שומר שכר. אפשרות שנייה זה דין של רב יוסף באבדה. רב יוסף באבדה אומר ששומר אבדה הוא שומר שכר כי הוא עושה מצווה, ועוסק במצווה פטור מן המצווה, ואז אם יבוא אני הוא לא יצטרך לתת לו צדקה, וזה הופך אותו לשומר שכר. אותו דבר פה, המלווה כי יהיה מצווה, המשכון זה חלק מהעסק הכללי של אותה מצווה, מילא הוא עוסק במצווה פטור מן המצווה, וזה הופך אותו לשומר שכר. אז זאת אפשרות ראשונה שהוא שומר שכר. אנחנו נראה עוד שתי אפשרויות בגמרא. אפשרות אחת זה דין של שמואל. שמואל אומר שיש פה סוג של תנאי. המלווה הלווה כסף, בתמורה לזה הלווה נתן לו משכון. במשכון הוא כביכול בעצם שילם כבר את החוב. אם המלווה רוצה חזרה את הכסף שלו, שיחזיר את המשכון ויקבל את הכסף. אין לו משכון להחזיר, אז הוא כבר לא יכול לקבל את הכסף. ובזה שמואל מחדש שני דברים. לכאורה זה יהיה גם באונס, ויותר מזה, אפילו אם המשכון הוא הרבה יותר זול מהלוואה, ברגע שהמלווה איבד את המשכון, הוא כבר לא יכול לקבל חזרה את ההלוואה. אבל הגמרא לא מקבלת את שמואל, ויש עוד סיבה לומר שהמלווה אחראי למשכון, וזה דין של רב יצחק. רב יצחק אומר שבעל חוב קונה משכון. כלומר, המשכון ממש הופך להיות שלו. לא כמו שמואל שהוא אחרי אפילו מעבר לסכום של המשכון, אבל בסכום של המשכון הוא קונה. האם הוא קונה ממש או רק קונה לעניין אחריות, זה דנים בראשונים. בכל אופן, אם הוא איבד, אז הוא איבד משהו שהוא שלו. מילא ברור שהוא אחראי על זה, וזה ירד לו מהכסף שהלווה יצטרך להחזיר לו. אז זה הקדמה. עכשיו נראה את הדברים בפנים. המקורות שיש לנו הם שניים. מקור ראשון זה המשנה שלנו. במשנה כתוב שתנא קמא אומר שמי שמלווה על המשכון הוא שומר שכר, ורבי יהודה אומר שבמעות הוא שומר חינם ורק בפירות הוא שומר שכר. אז זה המשנה שלנו. ויש ברייתא שגם שם מדובר על מלווה על המשכון, ואם עבד המשכון רבי אליעזר פוטר אותו ורבי עקיבא מחייב אותו. והגמרא עכשיו תדון ביחס בין המשנה לבין הברייתא. אז שוב, במשנה תנא קמא אומר שהוא שומר שכר, ובברייתא רבי אליעזר אומר שהוא פטור ורבי עקיבא מחייב. בשלב הזה הגמרא מבינה שרבי אליעזר שפוטר זה כי הוא שומר חינם, ורבי עקיבא שמחייב זה כי הוא שומר שכר. מה המחלוקת ביניהם? רש"י מפרש ככה. לפי רבי עקיבא, מטרת המשכון היא לגבות את החוב, וכמו שאמרנו, כשהמטרה היא לגבות, אז אתה שומר שכר. רבי אליעזר אומר, המטרה היא לא לגבות, המטרה היא רק להזכיר ולהוות ראייה על החוב, ולכן זה לא הופך את המלווה לשומר שכר. עכשיו, אומרת הגמרא, יוצא שתנא קמא שלנו שהוא אומר שהוא שומר שכר, הוא כמו רבי עקיבא, והוא לא כמו רבי אליעזר שאומר שהוא שומר חינם. והגמרא רוצה לנסות שהוא יהיה כמו כולם. ולכן הגמרא מחפשת מקרים שבהם גם רבי אליעזר יודע שהוא שומר שכר, ונגיד שהמשנה שלנו היא במקרים האלו, שבהם גם רבי אליעזר מודה. אז מקרה ראשון שהגמרא מציעה זה שהמשכון נעשה שלא בשעת ההלוואה. משכון שנעשה שלא בשעת ההלוואה זה בעצם שהוא כבר טבע את הכסף, וללווה אין כסף לשלם, ואז הוא לוקח משכון. משכון כזה ברור שהוא בשביל לגבות את החוב ולא רק בשביל ראייה, ובזה יודע רבי אליעזר שהוא נעשה שומר שכר. גמרא אומרת יכול להיות שזה נכון, אבל אי אפשר להכניס את זה למילים, כי בשניהם, גם בברייתא וגם במשנה, כתוב הלוואו על המשכון. אז אתה לא יכול להגיד שפה זה בשעת הלוואה ופה זה לא בשעת הלוואה. אז הגמרא מציעה הסבר נוסף, כמו רבי יהודה במשנה שלנו, שהמשנה תדבר על הלווה פירות, ובזה מודה רבי אליעזר שהוא שומר שכר, ואז המשנה יכולה להיות גם כרבי אליעזר.
הבעיה בזה שרב יהודה כבר אומר את זה, אז לא יכול להיות שגם תנא קמא מחלק בין מעות לפירות. אז אומרת הגמרא, זה לא הבעיה, נגיד שכל המשנה היא רב יהודה, ונעשה חסורי מחסרי וכל המשנה היא כרב יהודה. אבל יוצא שאז פתרת את זה שהמשנה היא כרבי אליעזר, אבל קלקלת יותר, כי אז המשנה היא לא כרבי עקיבא, ועדיף לנו שהמשנה תהיה כרבי עקיבא. כי הרי מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה אומר שרק בפירות הוא שומר שכר, אבל במעות הוא שומר חינם. והרי רבי עקיבא אומר שגם במעות הוא שומר שכר. אלא המסקנה היא באמת שהמשנה היא לא כרבי אליעזר, והמשנה היא כרבי עקיבא, שהמלווה הוא שומר שכר בין במעות בין בפירות. לפני שנעבור לסוגיה הבאה, נשלים כמה נקודות. מה הסברה לומר שדווקא בפירות הוא שומר שכר? כי בפירות הוא מלווה את הפירות גם לטובתו, הוא נהנה מזה. כי עכשיו יש לו פירות כנראה שהוא לא צריך, אם הם יישארו אצלו במחסן הם יירקבו, עדיף לו לתת אותם כהלוואה ולקבל אחר כך פירות טריים. אז כיוון שהוא נהנה, זה הופך אותו להיות שומר שכר. עוד דבר שלא הזכרנו, בברייתא של רבי אליעזר ורבי עקיבא, כתוב שמודה רבי אליעזר אם היה שטר. זה מאוד מסתדר עם הסברה שאמרנו, כי אמרנו שלפי רבי אליעזר המשכון הוא רק בשביל להוות ראייה, ולכן זה לא הופך אותו לשומר שכר, אבל אם יש שטר, אז כבר יש ראייה, אז למה הוא לקח משכון? כנראה בשביל לגבות את החוב, ואז כן הופך אותו לשומר שכר, כמו רבי עקיבא. זה הסוגיה הראשונה. פתאום, בערך בשליש עמוד א', הגמרא כאילו מתחילה מחדש, וניגשת לפרש את מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. אז אם עד עכשיו הבנו שהם חולקים האם הוא שומר חינם או שומר שכר, כאן יש הסברים חדשים לגמרי. אז הסבר ראשון, יכול להיות שבאמת לפי כולם הוא שומר שכר. אבל זה בכלל לא הנושא. הנושא כאן הוא לא האם המלווה יצטרך לשלם על המשכון שהוא איבד, אלא מעבר לזה, לפי רבי עקיבא, הוא לא רק איבד את הכסף של המשכון, אלא הוא איבד את כל ההלוואה. כלומר, אפילו שההלוואה שווה יותר מהמשכון, הוא יאבד הכל. למה? כי אולי רבי עקיבא סובר כמו שמואל. כמו שאמרנו, שמואל אומר שהמשכון הוא בעצם היה סוג של גביית החוב כבר. ויש פה תנאי שאם המלווה רוצה את הכסף, שיחזיר את המשכון ויקבל את הכסף. אם אין לו משכון להחזיר, הוא לא מקבל את הכסף, ושום כסף, אפילו לא מה שהיה מעבר לשווי של המשכון עצמו. אבל את זה הגמרא דוחה. אז אפשרות שנייה, שבאמת המחלוקת כאן היא כן רק על מחיר המשכון ולא מעבר לזה, אבל המחלוקת היא לא סביב שומר חינם או שומר שכר, אלא סביב השאלה האם בעל חוב קונה משכון. רבי עקיבא אומר שבעל חוב קונה משכון, ולכן הוא אחראי ואפילו על אונצין,
לפי חלק מהראשונים.
ורבי אליעזר אומר שהוא לא קונה משכון. הגמרא דוחה את זה ואומרת, הדין של בעל חוב קונה משכון זה דין של רבי יצחק. אבל גם הוא אמר את זה רק במשכון שלקחו אותו לא בשעת ההלוואה, אלא אחר כך, כי לומד זה מהפסוק, והפסוק מדבר שלא בשעת ההלוואה. אבל בשעת ההלוואה, גם לפיו בעל חוב לא קונה משכון. לכן לא סביר לומר שלפי רבי עקיבא, אפילו בשעת ההלוואה הוא קונה משכון. אז גם מזה ירדנו. אז מה נשאר לנו? אנחנו חוזרים להסבר הראשון שאמרנו בהתחלה, שהמחלוקת שלהם היא האם הוא שומר חינם או שומר שכר. אבל זה לא בדיוק כמו שאמרנו בהתחלה, כי יש פה סברה חדשה. למה שהוא יהיה שומר שכר? לא בגלל שזה לגוביינה, לגבות, אלא בגלל שהוא מקיים מצווה. ואומר רב יוסף באבדה שעוסק במצווה, פטור מן המצווה, וזה הופך אותו לשומר שכר, כי אם בדיוק יבוא אני, הוא לא יצטרך לתת לו צדקה, אז הוא מרוויח פה כסף, ולכן הוא שומר שכר. הבעיה בזה, שאז יוצא שהמחלוקת של רבא ורב יוסף באבדה, האם זה סיבה מספיק טובה בשביל להפוך אותו לשומר שכר, היא בעצם מחלוקת תנאים כאן במשכון. אומרת הגמרא לא, רב יוסף יכול לומר שבאבדה כולם יסכימו איתי שהוא שומר שכר. כאן במשכון מדובר בבעל חוב שאוכל את המשכון, כלומר הוא נהנה מהמשכון וכנגד זה הוא מוריד ללווה מהלוואה, והמחלוקת היא האם גם במקרה כזה זה נחשב מצווה וזה יגרום לו להיות שומר שכר או שלא.
זה רב יוסף, באמת רבא נצטרך לומר שהוא רק כרבי אליעזר שהוא שומר חינם.
אז לסיכום החלק הזה שלא נתבלבל. הסוגיה הראשונה אמרה שהמחלוקת בברייתא בין רבי אליעזר ורבי עקיבא היא האם הוא שומר חינם או שומר שכר,
כשהסברה הייתה שאם המשכון משמש אותו לגביית החוב, אז זה הופך אותו לשומר שכר.
השווינו את זה למשנה שלנו, ניסינו לומר שאולי המשנה שלנו שאמרה שהוא שומר שכר תסתדר גם מרבי אליעזר וגם מרבי עקיבא, והמסקנה הייתה שלא. המשנה שלנו היא רק רבי עקיבא והוא שומר שכר. סוגיה שנייה ניסתה לתת הסבר אחר לגמרי למחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, שאולי זה סביב הדין של שמואל, או שזה סביב הדין של רבי יצחק שבעל חוב קונה משכון. בסוף גם בסוגיה השנייה חזרנו לזה שזה סביב שומר חינם או שומר שכר, אבל מסברה אחרת, מהסברה של רב יוסף, של עוסק במצווה פטור מן המצווה.
ואנחנו חוזרים לציטוט של המשנה, שורה רביעית בעמוד ב', אבא שאול אומר שהמלווה יכול לקחת את המשכון ולהזכיר אותו ואת הכסף לנקות מהחוב, כי ההנחה היא שהלווה ישמח בזה. הגמרא אומרת שההלכה כאבא שאול, אבל אפשר לעשות את זה רק בכלים שאין להם פחת כשאתה מזכיר אותם, כמו שראינו בזמנו שלא לחלות את הקרן של הלווה. הגענו למשנה. במשנה אנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי, לא מי נחשב איזה שומר, אלא פעולה מסוימת ששומר עשה, האם היא נחשבת אונס, פשיעה, באמצע.
המקרה של המשנה זה אדם שמעביר חבית ממקום למקום והוא נתקל והיא נשברה. במשנה ובברייתא בגמרא יש לנו שלוש דעות סך הכל. דעת רבי יהודה זה שזה מקביל לגניבה ואבדה, ואז שומר חינם נפטר, כי זה לא פשיעה, ושומר שכר משלם. זה דעת רבי יהודה. דעת רבי אליעזר, הוא אומר, אני שמעתי כמו הדעה של רבי מאיר, שנגיד אותה עוד רגע, שהוא פטור לגמרי, אבל אני חושב שהוא חייב. והוא מביא שלוש קושיות על הדעה שפטור לגמרי. א', זה לא אונס, זה מקסימום גניבה ואבדה, למה ששומר שכר ייפטר, כלומר כמו רבי יהודה. דבר שני, אפילו בשומר חינם, שאתה אומר שפטור כי זה לא פשיעה, זה רק אם זה היה מדרון, אבל אם זה היה מישור, אז זה אפילו פשיעה. דבר שלישי, אפילו בשומר חינם במדרון, שאתה טוען שזה אונס, ואתה אומר שהוא יישבע ויפטר, זה רק אם לא היו עדים, אבל אם היו עדים, למה שיישבע? שיביא עדים שבאמת הוא נתקל. אז זה הקושיות של רבי אליעזר, ולמעשה נראה שהוא אומר כמו רבי יהודה. מה דעת רבי מאיר? במשנה ובברייתא אצלנו, רבי מאיר אומר שאפילו שומר שכר פטור, כלומר זה אונס. לעומת זאת בבבא קמא, אם אדם נשברה כדו והזיקה תוך כדי השבירה, או שהיא נפלה ברחוב והזיקה בזמן שהוא עוד לא הספיק להרים אותה, אומר רבי מאיר שהוא חייב, כלומר זה נחשב פשיעה. אז איך אצלנו זה אונס ושם זה נחשב פשיעה? בגמרא יש שני תירוצים. תירוץ אחד מובא בשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד ב', אומר רבי אלעזר שבאמת אין תירוץ, יש שתי מסורות בדעת רבי מאיר. תירוץ שני, דעת רבי יוחנן, זה בשורה החמישית בפי ג' עמוד א', שבאמת, לפי רבי מאיר, אם הוא נתקל, זה כן עכשיו פשיעה. אז למה אצלנו פטור? אצלנו זו תקנת חכמים מיוחדת, בשביל שאנשים יסכימו להעביר קדים ממקום למקום, אז תקנו שהוא יכול להישבע שזה לא היה בכוונה, ואז הוא נפטר, ואנחנו בעצם הגענו להוא גברה, שבערך 15 שורות בדף פי ג' עמוד א'. עד כאן.